הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי כ"ד בשבט תשע"ו, מסכת גיטין, דף נ"ב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, מדי יום ביומו כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ג' אלפים תף יוד לבריאת העולם, בשנת ב' לדריווש נתנבא זכריה, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ותרי יהודה אשר זעמת? ומיד באה נבואת הנחמה, לכן כה אמר השם, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי יבנה בה, וקו אינטה על ירושלים. במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. בשמחה ובטוב ליבב, בתקווה ובאמונה, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד ואתה קלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם איחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נון א' ממסכת גיטין. הנה לפנינו השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה לרבי חנינא, מדוע אין מוציאים ממשועבדים לאכילת פירות ומדוע מוציאים לאיסור נכסים? התשובה, משום שאין דמיהם קצובים, וספק אם צריך לדבריו גם שיהיו כתובים. ולאיסור נכסים מוציאים או משום שאין צריך שיהיו כתובים, או משום שזה נחשב ככתוב כיוון שיש לו קול. שאלה שנייה, מדוע בפוסק לזון בת אשתו 5 שנים מוציאים לה ממשועבדים? התשובה, או משום שדי בכך שקצובים, ולאולה שצריך גם כתובים שיהיו, מדובר כשקנו מידו על כך. שאלה שלישית, מהי השיטה השלישית בטעם, מדוע אין גובים ממשועבדים לאכילת פירות ולשבח קרקעות? התשובה, זו היא שיטת רבי נתן, שזה משום שלא קדמו ללקיחת השדה על ידי הקונה. שאלה רביעית, מה ההבדל בין טענת בית כיסים קשורים מצאת לבית שברים קשורים מצאת? התשובה שבכיסים קשורים אי אפשר שנפרדו זה מזה כמו בשברים, וזוהי בעצם טענת בריא. שאלה חמישית, למה כוונת רב לזר בן יעקב שפעמים שנשבע על טענת עצמו ומדוע? התשובה, מדובר כשתובע קטן את חובו של אביו, ומשום שסובר שגם לגביו אינו מעיז פניו ולכן אינו רוצה לכפור הכל. שאלה השישית והאחרונה על דף נ"א ממסכת גיטין, מדוע אין אדם מעיס פניו בפני בעל חובו? התשובה, רש"י במסכת בבא קמא מסביר משום שעשה לו טובה כשהלווהו, אבל תוספות סובר מפני שהמלווה יודע שהוא משקר, ולכן אין הלווה מעיס פניו. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול על דף נ"א ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"ד בשבט תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף נ"ב ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה הפותחת את דף נ"ב, משנה הפותחת במילים, יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להם אביהן אפוטרופוס חייב לאסר פירותיהם. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. המשנה הקודמת הזכירה תקנות שתקנו חכמים בנכסי יתומים, ואגב כך מוסיפה המשנה שלפנינו ומביאה דברים שתקנו חכמים באפוטרופוס המתעסק בנכסי יתומים. אומרת המשנה בדף נון ב' עמוד א', יתומים שסמכו שהתקרבו מעצמם אצל בעל הבית שהתעסק בכל צורכיהם והוא נושא ונותן בנכסיהם, או שמינה להם אביהם בחייו אפוטרופוס, חייב לעשר פירותיהם, משום שאין לאפוטרופוס להכיל את היתומים דבר האסור. והדין הזה הובא כאן במשנתנו בין שאר התקנות שתקנו חכמים, ובתוספתא של מסכת תרומות נאמר בפירוש האפוטרופין, תורמין ומעשרין מפני תיקון העולם. ויש מן הראשונים שסוברים שאכן מן התורה אין ביד האפוטרופוס כוח לאסר, אלא כיוון שהפקר בידין הפקר, הפקירו את נכסי היתומים והקנו אותם לאפוטרופוס כדי שהיתומים לא יאכלו תבל. ויש מן הראשונים הסוברים שמעיקר הדין יש כוח ביד האפוטרופוס לתרום פירות היתומים. ויש לפרש את תקנת חכמים הייתה לעניין בעל הבית שסמכו יתומים אצלו שהוא נעשה אפוטרופוס על ידי כך, וגם הוא יש לו כוח לאסר פירותיהן. ולמרות שהוא לא נתמנה על ידי בית דין, הרי הוא כאפוטרופוס גמור ויכול להכיל שם תרומה ומעשר על פירותיהם, וחכמים תקנו כן, כדי שלא יאכלו היתומים תבל. והרישה של המשנה עיקר עניינה לחדש שיש ביד האפוטרופוס כוח לאסר. וכיוון שחידשה המשנה שהאפוטרופוס שמינו אבי יתומים או בעל הבית שסמכו יתומים אצלו שהם רשאים לתרום כדי להכיל, ואף שלא נתמנו מבית דין, כל שכן שהאפוטרופוס שמינו בית דין יש לו כוח לאסר. ולא הוצרכה המשנה להשמיענו דבר זה. מביאה המשנה דין נוסף שתקנו חכמים באפוטרופוס. האפוטרופוס שמינו הוא אבי יתומים, ונתעסק בנכסיהם עד שגדלו, ועכשיו הוא בא למסור את הנכסים לידיהם, ישבה ליתומים שלא ייקב מנכסיהם כלום. בדרך כלל אין אדם יכול לחייב את חברו שבועה, אלא אם הוא טוען טענת בריא, דהיינו, שהוא טוען שהוא יודע בוודאות שחברו חייב לו. המשנה במסכת שבועות דף ממהי עמוד א' מונה את היוצאים מן הכלל הזה, והם השותפין והריסין והאפוטרופין, והאישה הנושאת ונותנת בתוך הבית ובין הבית. ונאמר שם בגמרא שכל אלו משביעים אותם אפילו בטענת שמע, לפי שתרחו בנכסים ולכן הם מורים לעצמם יותר לקח מהם. מכוח הלכה זו היו יכולים היתומים להטיל על כל אפוטרופוס שבועה שלא נטל מנכסיהם כלום, גם אם אין להם הוכחה או ידיעה שחסר איזה דבר מנכסיהם. אבל חכמים תקנו לפתור אפוטרופוס של יתומים משבועה כדי שלא ימנו בני אדם מלהתמנות לאפוטרופוס על נכסי יתומים מחשש השבועה הזו. ונחלקו חכמים ואבא שאול באיזה אפוטרופוס ראו חכמים צורך לפוטרו מן השבועה. אומרת המשנה, אבל אפוטרופוס שמינו בית דין לא יישבע שתקנת חכמים היא לפוטרו מן השבועה כדי שלא ימנו בני אדם מלקבל עליהם להיות אפוטרופסים. ואילו אבא שאול חולק ואומר חילוף הדברים. הדינים מוחלפים, אפוטרופוס שמינו בית דין יישבע, ואילו אפוטרופוס שמינו אבי יתומים לא יישבע. וטעם המחלוקת תבהר הגמרא בדף נ"ב עמוד ב'. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה ברייתא הסותרת את הדין שלמדנו במשנה שאפוטרופוס יכול לתרום מנכסי היתומים כדי לתקן את פירותיהם. אומרת הגמרא, ורימינו וקשה ממשנתנו על ברייתא. שנינו בברייתא על הפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק כ"ח, כן תרימו גם אתם, דורשים דווקא אתם יכולים להפריש מזדותיכם תרומה, ולא שותפין, שאין שותף יכול לתרום מחלקו של שותפו שלא מדעתו. וכן דורשים אתם ולא אריסין, אין האריס יכול לתרום מחלקו של בעל הבית שלא מדעתו. וכן דורשים אתם ולא אפוטרופין, שאין האפוטרופוס יכול לתרום מפירות היתומים. אתם ולא התורמת שאינו שלו. שלומדים ממה שכתוב אתם, שרק הבעלים יכול לתרום. ואילו משנתנו אומרת שאפוטרופוס מאסר את פירותיהם של היתומים. מתרץ את הגמרא, אמר רב חסדא לא קשה, שאין סתירה בין הברייתא למשנתנו. כאן במשנתנו מדובר כשהפירות מיועדים להכיל אותן ליתומים מיד, ולכן על האפוטרופוס לאסרם כדי שלא יאכלו היתומים תבל. וכאן בברייתא מדובר שהפירות מיועדים להניח אותם באוצר עד שיגדלו היתומים, ולכן אין לאפוטרופוס לאסרם, שכשיגדלו יאסרו אותם בעצמם. וטעם הדבר, לפי שכשיגדלו היתומים תהיה טובת הנאה שלהם שיוכלו לתן את התרומות והמעשרות לכל כהן ולוי שירצו. ומביאה הגמרא ראיה לזה מברייתא, והתניא, אכן למדנו כך בברייתא בתוספתא במסכת תרומות, האפוטרופין תורמים ומעשרים את פירות היתומים כדי להכיל אותם ליתומים ולא כדי להניח את הפירות, שאם לא יאכלו אותם עכשיו אסור לאפוטרופין לאסר אותם. ומוכרים להם האפוטרופין רשאים למכור מנכסי היתומים בהמה, עבדים ושפחות, בתים, שדות וחרמים, כדי להכיל דמיהם ליתומים אבל לא כדי להניח את המעות עד לאחר זמן. לפי שבמעות יש יותר לחשוש שמה יגנבו, או משום ששבח בית אביהם הוא נוי וכבודו להם. שיש כבוד לבית אביהם שישיר אחריו נכסים ידועים, ומוכרים להם פירות יינות שמנים וסלטות להאכיל, אבל לא להניח. ועושים להם האפוטרופסין ליתומים מממונם לולב וערבה, וסוכה וציצית וכל דבר של מצווה שיש לו קצבה שחיובו קצוב. ומבאר את הגמרא, מה שאמרה הברייתא וכל דבר שיש לו קצבה, לעיתוי זה בא לרבות שלוקחים ליתומים שופר שהיא מצווה שיש לה קצבה. ממשיכה הברייתא ולוקחים להם עם המונם ספר תורה תפילין ומזוזות וכל דבר שיש לו קצבה שחיובו קצוב. ומבארת הגמרא, מה התכוונה הברייתא? להטויי מגילה, לרבות מגילה. ולא כתבה הברייתא שופר ומגילה בפירוש, לפי שאינו פשוט כל כך, שהרי אפשר להם לצאת ידי חובה בשופר ומגילה של אחרים. ואפשר שכוונתו לומר שבאמת אין קונים להם, אלא במקום שאינם יכולים לצאת מאחרים. וכיוון שאין זה שכיח כל כך, לא כתבה הברייתא את זה במפורש. ממשיכה הברייתא ואין פוסקים עליהם צדקה, לפי שאין קצבה לצדקה, שעניים מצויים תמיד, ואם יפסוק צדקה מממונם, יפסידו את כל נכסיהם. ואין פודים עליהם את השבועים, ולא כל דבר שאין לו קצבה, שאין חיובו קצוב, אלא לפי מה שיזדמן. ובהרת הגמרא להטויה, מה זה בא לרבות, שאין נוטלין מנכסי יתומים לצורך תנחומי אבלים. שהיה מנהג בימיהם להוליך מאכל ומשתה לבית האבל להאכילו ולעברותו, כמבואר במסכת מועד קטן דף זך עמוד א'. ומיטה זה דבר שכיח ואין לו קצבה, כי גלגל הוא החוזר בעולם. ממשיכה הברייתא ואין אפוטרופין רשאין למכור ברחוק שדה שבמקום רחוק ולגאול בקרוב ולקנות במקומה שדה במקום קרוב, וכן אינם רשאים למכור ברעה ולגאול ביפה ולקנות במקומה שדה משובחת. מה הייתה, מה, למה לא יעשו כן? הרי הם משביחים בזה את נכסי היתומים. דדילמה משתדפין, שמה אותה שדה קרובה או היפה תלקה בשידפון ויפסידו היתומים. ולשון גאולה בקניית שדה משמעותו, שאדם חוזר וקונה שדה שהייתה בתחילה שלו ומחרה, ואתן נוקט כאן את הלשון הזו לומר, שגם במקום שאין חשש שמה יערערו על המחירה, כגון במקרה זה שהוא חוזר וגואל את שדה ומיד הקונה אותה ממנו, בכל זאת לא יעשה אפוטרופוס כן מצד החשש האמור בגמרה שמה ישתתפו השדות. ממשיכה הברייתא ואין אפוטרופין רשאין למכור שדות ולקח בדמיהם עבדים, לפי שבעבדים מצאו יותר הפסד, כגון חולי או מיטה, אבל מוכרין עבדים ולוקחים בהם שדות שהם מתקיימים יותר מעבדים. רבן שמעון בן גמליאל חולק על התנא קמא ואומר, אף לא רשאין האפוטרופסין למכור עבדים ולקח שדות. מבארת הגמרא מה הייתה, מה למה לא לעשות כך, הרי שדות בטוחים יותר מעבדים. דילמה לא משפיין, שמה לא יתקיימו השדות בידו בשופי, שיקומו עליהם עוררין, שיאמרו שהשדות הם שלהם, ולא היו של המוכר. ממשיכה הברייתא, ואין אפוטרופין רשאין לדון, לירד לדין עם הבעל לתבוע דבר מנכסי היתומים, לא לחוב, לא לחובת היתומים, ולא לזכות בנכסי יתומים, ולא כשיש לאפוטרופוס טענה לזכות לטובת היתומים בדין, אלא נמתין עד שהיתומים יגדלו, ואז ידונו כנגדו. שואלת הגמרא לזכות, מה היא לא? מדוע לא ידונו כאשר לאפוטרופוס יש טענות לזכות את היתומים? מבארת הגמרא, אלא מה שאמרה הברייתא לחוב ולזכות, פירושו שאין אפוטרופוס יכול לחוב בנכסי יתומים, אפילו אם בתחילה ירד לדין על מנת לזכות בנכסי יתומים. מכל מקום, אם נתחייב בדין, הרי הדין בטל. ממשיכה הברייתא, ואין אפוטרופין רשאין להוציא עבדים לחירות, אפילו אם יש לעבדים מעות שקיבלו מאחרים על מנת שאין לרבן רשות בהם, לפי שאין גופן של עבדים קנוי לאפוטרופוס ואין שחרורו שחרור. אבל אם היתומים זקוקים למעות כדי לאכול או כדי לקנות שדות, מוכרין אותם לאחרים ואותם אחרים מוציאים אותם לחירות. הברייתא שאמרה שהותר לאפוטרופוס למכור עבדים, מדברת במקום שאין הפסד ליתומים, וגם יש לעבדים מעות לשלם עבור שחרורם, כגון שנתנו להם אחרים מעות על מנת שאין לרבם רשות בו. ואף על פי כן, אין האפוטרופוס יכול לשחררם, כיוון שאין גופם קנוי לו, אלא ליתומים, ולכן אין שחרורו שחרור. ממשיכה הברייתא ואומרת, רבי חולק על תנא קמא, ואומר, אומר אני כשם שהם רשאים לקבל כסף מיד אחרים ולמוכרם להם, כך אף הוא העבד עצמו נותן דמי עצמו לאפוטרופוס ויצא לחירות, מפני שהוא כאילו האפוטרופוס מוכרו לו לעבד בעצמו. וצריך לחשב עם העין באחרונה, כשהאפוטרופסים מחזירים את הנכסים ליתומים, צריכים לעשות עמם חשבון ולהישבע שלא נטלו מנכסיהם כלום. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אינו צריך לחשב עם העין. אין עושים אפוטרופין נשים לפי שאין דרך נשים לטרח, לישא וליתן בנכסים, וכן אין עושים עבדים לפי שאינם נאמנים, וכן אין עושים קטנים לפי שאין להם דעת. ואם מינה נביא יתומים בחייו לאחד מאילו לאפוטרופוס, הרשות בידו ואין בית דין מסלקים אותו. מביאה הגמרא כמה עובדות באפוטרופסים שמכרו נכסי יתומים ומה שהורו בהם חכמים. מספרת הגמרא, הוא אפוטרופוס דאבה בשביבות עד רבי מאיר, אותו אפוטרופוס שהיה דר בשכנות לרבי מאיר, דאבה כמזבין ערתה וזבין עבדי, היה מוכר קרקעות היתומים וקונה בדמיהם עבדים, ולא שווקי רבי מאיר, לא הניחו רבי מאיר לעשות כך. אחוו לבחלמי, הראו לו לרבי מאיר משמיים בחלומו, את המילים הללו, אני להרוס ואתה לבנות. והייתה הכוונה בזה שמשמיים רוצים להרוס ולהפסיד את נכסי היתומים, ומוטב שלא יעקב על האפוטרופוס מלמכור קרקעות. מסביר היעבץ כי הכסף הזה מקורו היה באיסור, כגון גזל או שקר או ריבית, או שהיו היתומים רשעים וטוב היה שילך ממונם לאיבוד. אומרת הגמרא, ואפילו אחי, בכל זאת לא אשגח לא השגיח רבי מאיר למה שאמרו לו בחלום, והוסיף לעכב את האפוטרופוס מלמכור קרקעות, כי אמר, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. ובהרבה מקומות מצאנו בדברי חז"ל שכן חששו לדברים שנאמרו בחלום. נאמר בגמרא במסכת שבת דף י"א עמוד א', שעל חלום רע טוב להתענות אפילו בשבת, וכותב התשבץ שדברי חלומות הם כספק אצלנו, לפי שיש חלומות שהם אמיתיים, ויש שם דברים בתהילים, ולכן לעניין ממון ודאי שאין משתנה הדין על ידי החלום. ועל זה נאמר, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אבל עניין ספק איסור או לעניין בקשת רחמי שמיים, ודאי שיש לחשוש מספק. ויהיה הגמרא בדרך אגב מעשה נוסף בו שמע רבי מאיר דבר מפי העליונים בנוגע למעשהו. אנו ביתרי דאיגרי באו שטן, אותם שני אנשים שנתגרה בהם השטן, דקול באישים שי, אבו קמינצו באדי הדדי, כל בין השמשות של ערב שבת היו רבים ביניהם. איקלה רבי מאיר לאטם, נזדמן רבי מאיר לשם, עקבינו תלתה באישים שי עד אבד לאושלמה, עיכב אותם רבי מאיר, שלוש פעמים בין השמשות של ערבי שבתות, עד שעשה שלום ביניהם. שם הידקה אמר, שמע רבי מאיר את השטן כשהוא אומר, וי דאפקי רבי מאיר לאו גברה מביתי. אוי שהוציא רבי מאיר לאותו אדם מביתו. ובעצם השטן אמר את זה על עצמו, שכל זמן שהייתה מריבה ביניהם, היה דר השטן ביניהם ושולט בביתם. עכשיו שעשו שלום ביניהם, שוב הוא לא יכול לשלוט בהם. עוד מעשה נוסף מביאה הגמרא מעניין אפוטרופוס שמחר קרקע יתומים. ההוא אפוטרופוס דאבה בשביבותה שהיה דר בשכינותו של רבי יהושע בן לוי, דאבה כמזבין ערה וזבין תורי, היה מוכר את קרקעות היתומים וקונה בדמיהם שברים. רבי יהושע בן לוי לא אמר לי ולא מידי, הוא לא מיכה בידו. מבארת הגמרא שרבי יהושע בן לוי סבר לה כרבי יוסי. דתניה, שנינו בברייתא אמר רבי יוסי, מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי קריתי ביתי, לפי שעיקר הבית שכל צורכי הבית נעשים על ידה, ולשורי קראתי שדי, שעיקר עבודת השדה נעשית על ידי השור. ולכן לא עיכב רבי יהושע בן לוי על האפוטרופוס מלמכור קרקעות ולקח בהם שברים, שהשברים הם צורך השדה. ויהיה הגמרא מעשה נוסף במכירת נכסי יתומים. הנו יתמי דאבי סמיך לגבי האי סבתא, אותם יתומים שהיו סמוכים אצל האי סבתא, אבל הוא תורתה, הייתה להם פרה, שקלה וזבינתה ניעליו. נטלה הסבתא את הפרה ומחרה אותה בעבורם. עתו קרובים לקמי דרב נחמן, באו קרובי היתומים לפני רב נחמן ורצו לבטל את המחירה. אמרו לי, הקרובים לרב נחמן, מהי אבידתה דזבנה? איך היא יכולה למכור והרי לא מינו אותה לאפוטרופוס? אמר לו רב נחמן לקרובים, יתומים שסמכו אצל בעל הבית נן, במשנתנו שנינו שיתומים שסמכו אצל בעל הבית יש לו דין של אפוטרופוס. וכן הסבתא הזו, כיוון שסמכו אצלה יתומים, מחירתה מחירה. חזרו הקרובים וטענו, והי יקר, הרי נתייקרה הפרה אחרי המחירה, ואם כן היא גרמה, הפסד ליתומים ומקרה בטל. השיב להם רב נחמן, ברשותה דלוקח עיקר. יקרה הפרה כבר הייתה ברשות הלוקח, אבל כשמחרה, עדיין היה המחיר זול. חזרו הקרובים וטענו, והיה לו נקית את דמי, הרי עדיין לא קיבלה הסבתא את דמי הפרה. אמר לו, השיב להם רב נחמן, אם כן היינו, כך הרי זה הדין דרבי חנלאי, בר אידי אמר שמואל, אמר רב חנלאי, בר אידי אמר שמואל, נכסי יתומים הרי הם לעניין קניין כנכסי הקדש ולא מקנה אלא בחספה, ואין קניינם נגמר אלא בכסף, וכל זמן שעדיין לא נתן לוקח את המעות לסבתא, יכולים היתומים לחזור בהם. אדיוט הקונה מאדיוט ומשך הקונה את החפץ, נגמר המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו, ואם לא משך הקונה את החפץ, גם אם נתן הקונה מעות, עדיין לא נמכרה המכירה עד שימשוך הלוקח את החפץ הנקנה. רבי יוחנן ורש לקיש נחלקו בדין המשיכה, אם היא מן התורה או מתקנת חכמים. כך במסכת בבא מציע דף מ"ו עמוד ב', אבל דין הקדש מבואר במסכת קידושין בדף כוח, שהוא קונה בכסף בין אם ההקדש קונה מהאדיוט ובין אם האדיוט קונה מן ההקדש. וזה נלמד מהפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק י"ט, ונתן הכסף וקם לו. ויהיה הגמרא מקרה נוסף שרב נחמן פסק כרבי חנילאי ברידי. חמרי דרבנה עוקווה יתמי, יינם של יתומי רב עוקווה, משכו בארבעה ארבעה, משכו הקונים האפוטרופוס בארבעה זוז לכל חבית, ויקר וקם בשיטה שיטה, ולאחר המחירה נתייקר היין ועמד על השער של שישה זוזים לכל חבית, ועדיין לא נתנו הקונים את המעות לאפוטרופוס. עתו לקמי דרב נחמן, באו לפני רב נחמן לשאול אם יכולים היתומים לחזור בהם. אמר לו, ישיב להם רב נחמן, היינו דרבי חנלאי בר אידי. זה שיטת רבי חנלאי בר אידי. אמר רב חנלאי בר אידי, אמר שמואל בשמו של שמואל, נכסי יתומים הרי הם כהקדש ולא מקנה אלא בחספה, וכיוון שהקונים עדיין לא נתנו מעות, יכולים היתומים לחזור בהם. מבארת הגמרא על איזה אופן נאמר הדין שנכסי יתומים הרי הם כהקדש. משוך פירה מיתמי, לקוחות שמשכו פירות מהאפוטרופוס של יתומים ועדיין לא נתנו מעות. הדין הוא כך, יהיה קור אם נתייקרו הפירות אחר המחירה והיתומים רוצים לחזור בהם. היינו, הרי זה הדין דרב חנלאי ברב אידי, שהיתומים יכולים לחזור בהם כל זמן שלא נתן הלוקח את המעות. ובמקרה זה נמצא שהפירות הם ברשות הלוקח, שהרי משחם לרשותו, אבל עדיין לא נגמר קניינם. אבל אם זול, אם הוזלו הפירות אחר המחירה והלוקח רוצה לחזור בו כיוון שעדיין לא נתן את המעות, אינו יכול לעשות כן. ואף שנכסי יתומים אינם נקנים אלא בכסף, מכל מקום לא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. וכיוון שאם היה קונה מאדיוט לא היה יכול לחזור בו אחרי שמשך את החפץ, כל שכן עכשיו שקנה מיתומים שאין כוחו יפה, מי אם היה קונה מאדיוט? שכל מה שתקנו חכמים שנכסי יתומים הם כהקדש ואין נקנים, אלא בכסף לא תקנו כן אלא ליפות כוח היתומים ולא להרע כוחם. בדין אדיוט החוזר בו אחר קניין כסף שנינו בתחילת פרק הזהב ומסכת בבא מציעא דף מ"ד עמוד א', שיש לו לקבל עליו מי שפרה, כללת מי שפרה, אבל כאן בדין יתומים כותבים התוספות בדיבור המתחיל יהוה, שגם מי שפרה אין להם לקבל עליהם. המשיכו לפירה ליתמי, אומרת הגמרא, אם אחרים נתנו לאפוטרופוס למשוך פירות לקנותם בשביל היתומים ועדיין לא נתנו היתומים מעות, הדין הוא כך. אם יקר, אם יקרו הפירות ורוצים המוכרים לחזור בהם, אינם רשאים. ואף שדין יתומים כהקדש שקונה בכסף וכאן לא נתנו יתומים מעות, מכל מקום לא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. וכשם שאם היה מוכר לאדיוט לא היה יכול לחזור בו אחרי שמשך הלוקח את המקח, הוא הדין יתומים לא גרה כוחה מהאדיוט והם קונים במשיכה לטובתם. אבל אם זול, הוזלו הפירות והיתומים רוצים לחזור, שהרי הם יכולים עכשיו לקנות פירות כאלו בשער הזול, סבור מינה, היו מבני הישיבה שסברו שדין זה היינו דרבי חנילאי בר אידי, שאמר שיתומים תינם כהקדש ואין משיכה קונה בהם במקום שהחזרה לטובתם. אמר לו רב שישה בריידר אבידי, התקנה זו אם נעמידנה גם באופן זה, ראי לדידו, ראי ליתומים, דזימדן מצטרכי לפירי, שלפעמים יצטרכו היתומים לקנות פירות, ולקה דייב לי או הדייב זוזי, ולא יהיה מי שייתן להם עד שייתנו מעות. כיוון שאם יוזלו הפירות, יוכלו היתומים לחזור בהם, ולכן באופן זה לא תקנו חכמים שהיתומים לא יקנו במשיכה. יאבי ית מזוזי הפירי, אם נתנו היתומים מעות לאחרים עבור פירות ועדיין לא משכו את הפירות, הדין הוא כך. זול, אם הוזלו הפירות לאחר המחירה, יכולים היתומים לחזור בהם, ואין אומרים שכבר קנו בכסף. שלא יהיה כוח אדיוט חמור מן ההקדש. וכיוון שאחרים באופן זה היו יכולים לחזור בהם, גם היתומים יכולים לחזור בהם. כי לא תקנו חכמים שיקנו היתומים בכסף, אלא ליפות כוחם יותר מאחרים, ולא להרע כוחם מאחרים. אבל אם יקר, אם נתייקרו הפירות לאחר המחירה, והמוכר רוצה לחזור בו, סבור מן היו מבני הישיבה שהיו סבורים לומר שדין זה, היינו דרב חנלאי בר אידי. שאמר שיתומים קונים בכסף במקום שהוא לטובתם ואין המוכר יכול לחזור בו. אמר לו רב שישה בריידר אבידי, התקנה זו אם נעמידנה באופן זה, ראי לדידו, תהיה רעה ליתומים, דעתו למימר לו, נשרפו חיתיכם בעלייה. אם ישרפו הפירות בעוד שהם ברשות המוכרים, יהיה הפסד על היתומים, שהמוכרים יאמרו להם, חיתים שלכם הם שנשרפו, שרי קניתם אותם בכסף, ולכן הניחו חכמים באופן זה את הדין שהמוכר יכול לחזור בו כדי שיתרח המוכר ויציל. עיקר מה שתקנו חכמים שמטלטלי נקנים במשיכה ולא בכסף, לדעת רבי יוחנן הסובר שמשיכה היא תקנת חכמים, זה לטובת הקונה. ומן הטעם שחשישו שמה טיפול דליקה ברשות המוכר ולא יתרח להציל, ויאמר ללוקח, נשרפו חיתך בעלייה. ולכן תקנו חכמים שהמוכר יכול לחזור בו. ומעטה יתרח המוכר ויציל, כיוון שעדיין יש לו צד להרוויח, שאם יתייקר המקח יחזור בו. ולכן פשוט הוא שגם כשהלקוחות הם יתומים, תקנו חכמים לטובתם שלא יקנו בכסף, כדי שלא יתעצל המוכר מלהציל. והראשונים נחלקו מה הדין במקרה שאכן נפלה דליקה ולא היה ביד המוכר להציל, ונשרף המקח, האם ההפסד על המוכר או על הלוקח. רש"י בדיבור המתחיל נשרפו מקשה. מדוע הוצרכו חכמים כאן להשאיר את הדין שהמוכר יכול לחזור בו? הרי אם ישרפו החיתים יחזרו בהם היתומים, כמו באוזלו, וכמו שאמרו באחרים שקנו מהיתומים בכסף ולא משכו, שהיתומים יכולים לחזור ולא הקונה. גם כאן נאמר שהיתומים יכולים לחזור ולא המוכר. תרץ רש"י, שאי אפשר לחייב את המוכר באחריות אם הוא לא יכול לחזור בו. כי כל מה שתקנו חכמים שיהיה המוכר חייב באחריות, זה מפני שנתנו לו רשות לחזור בו. המשיכה הגמרא ואומרת, יאבי לו זוזו ליד מהפירי, אחרים נתנו מעות ליתומים עבור פירות ועדיין לא משכו את הפירות, הדין הוא כך. יקר, נתייקרו הפירות, יכולים היתומים לחזור בהם, ואין אומרים שכבר קנו האחרים את הפירות בכסף, זאת כדי שלא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. וכיוון שאם היו קונים מאדיוט, היה יכול לחזור בו כל זמן שלא משכו את הפירות, כל שכן כשקנו מיתומים שיכולים היתומים לחזור בהם. אבל אם זול, אם הוזלו הפירות והקונים רוצים לחזור בהם, סבור מינה, היו מבני הישיבה שסברו לומר, היינו דרב חנלאי בר אידי. זו שיטת רב חנלאי בר אידי שאמר שנכסי יתומים נקנים בכסף, וכיוון שכבר נתנו הקונים מעות, אינם יכולים לחזור בהם אפילו שעדיין לא משכו את הפירות. אמר לו רב שישה בריידר אבידי, התקנה זו אם נעמידנה גם באופן הזה, ראה היא לדידו, היא ראה ליתומים, דזימני דמצטרכי לזוזה, לפעמים יצטרכו היתומים למעות, וירצו לקח מאות מאחרים על סמך פירות שיתנו לאחר זמן, ולכדייב לו הדייב לו פירה, ולא יהיה מי שייתן להם, אלא אם ייתנו היתומים את הפירות מיד. משום שאם יוזלו הפירות, לא יוכל הקונה לחזור בו, ולכן לא תקנו חכמים באופן זה שיקנו מהיתומים בכסף. נמצא, לעולם דין יתומים כדין אדיוט חוץ מבאופן אחד. כגון שמשכו אחרים מקח מן היתומים ועדיין לא נתנו מעות, שסתם אדיוט שמחר אינו יכול לחזור בו, ויתומים המוכרים יכולים לחזור בהם. חוזרת הגמרא לדין מכירת קרקע של יתומים על ידי אפוטרופוס, ומביאה עדות אמוראים שחתמו על שטר מכירת קרקע של יתומים. אמר רבשי, אנא ורבקה אנא חתמינן השטרה דאימי דזעירה יתמי דמזבני ארה לחירגה בלא אחרסתה. אני ורבקה אנא חתמנו על שטר מכירה של אמו של זעירה היתום, שמכרה קרקע שלו כדי לפרוע מס הגולגולת, ובלא הכרזה היא מכרה. שהרי כשיש צורך למכור נכסי היתומים, מכריזים על כך במשך 30 יום ומוכרים אותם למרבה במחיר. היא לא עשתה כך. מבארת הגמרא הטעם שמכרה ללא הכרזה, דאמרי נערדאי, אמרו חכמי נערדה, לחרגה לצורך פיראון המס המוטל על יתומים, ולמזוינה לצורך מזון היתומים, או האישה והבנות, ולקבורה לצורך קבורת מת שקבורתו מוטלת על נכסי היתומים, כגון קבורת המוריש עצמו, אחד מן היתומים שמת, מזבנינן בלא הכרזה, מוכרים מנכסי היתומים בלא הכרזה, לפי שדברים אלו נחוצים ואין פנאי להכריז. מביאה הגמרא מעשה נוסף שלמדים ממנו כמה מדיני אפוטרופוס. אמרם צבא אפוטרופה דיית מאווה. אפוטרופוס של יתומים הוא היה. עתו קרובים לקמי דרב נחמן, באו קרובי היתומים לטעון עליו בפני רב נחמן. אמרי לי, כלב איש ומקסי מייתמי. אפוטרופוס לובש ומתכסה מנכסי היתומים. אמר לו, ישיב להם רב נחמן, רשאי הוא לעשות כן. כי זוהי טובת היתומים שיהיה נראה כאדם חשוב, כאיחד אל אשתם מנמילי. כדי שיתקבלו דבריו כשהוא בא לעסוק בטובתם. הוסיפו הקרובים וטענו כאכיל ושתם ידידו ולא עמוד. נראה שהוא אוכל ושותה מנכסי היתומים, ואינו עשיר כל כך שנתלה שהמאכלים והמשקים הם משלו. השיב להם רב נחמן, אימור מציאה אשכח, אפשר לתלות ולומר שהוא מצא מציאה, וממנה יש לו מעות לאכול ולשתות כך, ואין זה מנכסי היתומים. חזרו הקרובים וטענו ואקה מפסיד, והרי הוא מקלקל את השדות והוא אינו מטפל בהם כהוגן. אמר לו, השיב להם רב נחמן לקרובים, איתו לסעד דה מפסיד, והסלקיני, הביאו לידים שהוא מקלקל את נכסי היתומים, והסלקנו מלהיות אפוטרופוס. דאמר רבונה, חברין, רבונה חברינו משמי דרב, אפוטרופוס דה מפסיד מסלקין עלי, אפוטרופוס שמקלקל את נכסי היתומים, מסלקים אותו. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בזה, דאיתמר, נאמר שאפוטרופה דה מפסיד רבונה אמר רב, מסלקין עלי, דווי רבשילה אמרי לי לא מסלקין עלי. ומסיקה הגמרא להלכה והלכתה מסלקין עלי. ומבארת הגמרא את צדדי המחלוקת שבין תנא קמא ואבא שאול במשנתנו, בדין שבועת אפוטרופוס. שנינו במשנה, בדעת תנא קמא, אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים, יישבה כשמחזיר הנכסים לרשות היתומים שלא ייקב אצלו מנכסיהם כלום. ואומרת הגמרא מה הייתה אמה? מדוע חייבו את האפוטרופוס להישבה ולא חששו שמה יימנע מלהתמנות לאפוטרופוס מפני השבועה? משום שאנו אומרים, אילב דאית להנאה מיני, לא אבלי אפוטרופוס. אם לא שהיה לו הנאה מאבי היתומים, לא היה נעשה בשבילו אפוטרופוס, ומשום שבועה שאנחנו מטילים עליו בסוף, לא עתיל להימנוי. לא יבוא להימנע מתחילה להתמנות להיות אפוטרופוס, שהרי הוא קיבל הנאה מאבי היתומים. ועוד שנינו בדעת הנקמה שאפוטרופוס שמינו, בית דין לא יישבה. מבארת הגמרא הטעם שפטרו חכמים מן השבועה, כי מילתא בעלמא ודאביד לבית דינה, טובת חינם עושה אפוטרופוס לבית הדין שהוא מקבל עליו לתרוח עבור היתומים, וירא מתעלי שבועה עתיל להימנוי. אם אתה מטיל עליו שבועה, יבוא להימנע מלכתחילה מלקבל עליו להיות אפוטרופוס, לכן תקנו חכמים לפוטרו מן השבועה. ולמדנו במשנה שאבא שאול אומר חילוף הדברים, הדין הוא להפך מדעת הנקמה. ואירת הגמרא, מה הייתם אמינו בית דין יישבה? למה כשמינו בית דין להיות אפוטרופוס הוא צריך להישבה לשיטתו של אבא שאול, ולא חוששים שמה יימנע ולא יקבל עליו להיות אפוטרופוס? לפי שאינו עושה טובת חינם לבית הדין בקבלו על עצמו להיות אפוטרופוס של היתומים. למה? והיא הנאה דקנפיק עלי קלה דאין איש מהם נאו, באותה הנאה שיש לו מכך שיצא עליו כל שהוא איש נאמן, דעשה מחלי בית דינה, שהרי בית דין סומכים עליו למסור בידו נכסי היתומים, בהנאה הזו הוא מקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, ומשום שבועה שאנחנו מטילים עליו בסוף, לא עתיל להמנוע, לא יבוא להימנע מלהתמנות מלהיות אפוטרופוס, שהרי יש לו הנאה מכך. אבל אם מינה הוא אבי יתומים, לא יישבה סובר אבא שאול. למה? כי זה שהוא מקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, אינו בגלל שאבי היתומים עשה לו הנאה גדולה כל כך שהוא חייב בשביל זה לתרוח עבורו, אלא מילתא בעלמא ודאבדי להדדי. סתם דברי אהבה ורעות היה ביניהם, ולכן הוא מקבל על עצמו להיות אפוטרופוס לבניו. והרמת עלי שבועה, עתי להימנוי. ואם אתה מטיל עליו שבועה, שהוא יצטרך להישבע בסופו של דבר שהוא לא נטל כלום מנכסי היתומים, הוא יימנע מלכתחילה מלקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, כיוון שהוא עשה זאת בחינם. מביאה הגמרא כמה דעות לעניין ההלכה. אמר רב חנן ברמי, אמר שמואל, הלכתה כאבא שאול, הלכה כאבא שאול, שהאפוטרופוס שמינו בית דין יישבה. והאפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים, לא יישבה. תניה אומרת הגמרא, נאמר בברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה וזה בן שמינו בית דין ובן שמינה הוא אבי יתומים יישבה, ולא חוששים כלל שמה יימנע בגלל השבוע מלהיות אפוטרופוס. ומסיים את הברייתא והלכה כדבריו. מביאה הגמרא ברייתא ובה דעה נוספת בעניין פסק ההלכה. תני רב תחליפה בר מערב הקמי דה רבי אבאו, רב תחליפה בר מערב השנה את הברייתא לפני רבי אבאו, אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים יישבה, מפני שהוא נושא שכר, מפני שהוא נוטל שכר עבור תרחתו, ולא יימנע מלהיות אפוטרופוס גם אם נטיל עליו שבועה בסוף. אמר לי רבי אבאו, את הייתת קבא וחיילת לי, אתה הבאת כלי מידה אחת, ובה מדדת לכל האפוטרופוסים את שכרם, כלומר, וכי כלל יש בדבר הזה שכל אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים נוטל שכרו? אלא אם האמור כך בלשון הברייתא, מפני שהוא כנושא שכר, שאף אם האפוטרופוס תורח בחינם, אין לנו לחשוש שמה יימנע מלקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, לפי שאם לא היה אבי יתומים עושה לו טובה, לא היה מקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, והרי הוא כמי שקיבל שכר עבור היותו אפוטרופוס. וכעת הגענו למשנה, בדף נ"ב עמוד ב', 5 שורות לפני סוף הדף. המשנה מונה עוד תקנה שתקנו חכמים מפני תיקון העולם. זוהי משנה שמופיעה במסכת חולין, דף מ"א עמוד א'. אומרת המשנה, מתמת תרומה תאורה של חברו ועשר אותה באכילה, או שתימה חולין תאורים של חברו, והמדמע, המערב תרומה בחולין של חברו והפסידו בכך שצריך למכור הכל לכהן בדמי תרומה, ותרומה כידוע נמכרת במחיר זול יותר מכיוון שהביקוש קטן יותר, כי רק כהנים קונים זאת. והמנסך, האוסר יינו של חברו באיסור יין נסך. כל האלו אין ההזק ניכר בהם, שלא נעשה שום שינוי בגוף הדבר. אומרת המשנה, אם עשה חן בשוגג פטור, אם עשה חן במזיד, חייב. אדם שהזיק הזק ניכר חייב לשלם גם אם עשה זאת בשוגג, והמשנה מחדשת שאדם שהזיק הזק שאינו ניכר אינו חייב, אלא אם כן עשה זאת במזיד. טעם הדבר, תביא הגמרא בהמשך מחלוקת המוראים. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. נחלקו המוראים בביור המנסך שנאמר במשנה. איתמר אומרת הגמרא, נאמר מנסך האמור במשנה, רב אמר מנסך ממש, דהיינו שניסך יין חברו לעבודה זרה, כגון שכניס ידו לתוך החבית ושכשך ביין לשם עבודת כוכבים. והתוספות ריד מפרש ששפה חלק מהחבית בפני העבודה זרה, ועל ידי כן נאסר גם היין הנשאר בחבית. שכן הדרך לעבוד עבודת כוכבים באופן הזה. ושמואל אמר, מה זה מנסך שנאמר במשנה? מערב, ערב יין נסך ביין כשר של חברו ועשרו. ויין שנתערב בו יין נסך נחלקו בו חכמים ורשבג, רבן שמעון גמליאל במסכת עבודה זרה דף עין דלת עמוד א'. אם התערובת אסורה גם בהנאה כגון למוכרו לנוכרי חוץ מדמי יין נסך שבו. ובגמרא שם פסקו רב ושמואל כמו רבן שמעון מגמליאל שיכול למוכרו חוץ מדמי יין נסך שבו. ודעת שמואל שם שגם יין שנתערב בו יין נסך ממש מותר למוכרו לנוכרי. בכל מקום יכול שמואל לפרש את משנתנו במערב שגם לשיטתו יש בזה הפסד אף שיכול למכור את היין לנוכרי. זאת מאחר שלא יכול למוכרו אלא לנוכרי ואז אינו שווה כמו יין כשר. שואלת הגמרא, מן דאמר שמואל שביער שמנסך במשנתנו, הכוונה מערב, מה איתה, מה לא אמר, מדוע הוא לא בער שהכוונה מנסך ממש? משיבה הגמרא, אמר לך, יכול שמואל לתרץ ולהסביר לך, מנסך ממש כיוון שעבד עבודה זרה חייב מיטה ואינו חייב לשלם. כי כלל נקוט בידינו מי שעשה דבר שעל ידו יש לחייבו גם עונש מיטה וגם עונש ממון. אנחנו אומרים, קימלה בדרה במיני. עמד דינו בעונש החמור ממנו דהיינו, עונש מיטה ופטור מעונש ממון. ולכן בהכרח צריך לפרש שמה שחייבה המשנה את המנסך במזיד בתשלומין, הכוונה למי שערב יין נסך ביין כשר של חברו. שואלת הגמרא ואידך, איך פרש רב מנסך ממש, הרי המנסך חייב מיטה ואין לחייבו בתשלומין? משיבה הגמרא שרב סבר כדי רבי ירמיה. דאמר רבי ירמיה, במסכת בבא קמא דף קי"ז, רבי ירמיה נותן טעם מדוע אין לפוטרו מתשלומין במקרה כזה. משעת הגבעה הוא דקנה, ומתחייב בנפשו לא אהבי עצת ניסוך. משעה שהגביע את החבית כדי לגוזלה, כבר כנאה לעניין שנתחייב בהחזרתה כגזלן. וחיוב המיטה אין חל עליו עצת הניסוך, שאז הוא עובד עבודה זרה. ונמצא שקודם שנתחייב מיטה כבר נתחייב בהחזרת החבית, ואין חיוב מיטה הבא עליו לאחר מכן פוטרו מתשלומין. שואלים התוספות בדיום המתחיל מנסח קמלה בדירה במיני, לכאורה מצד חיוב השבת הגזילה יכול הגזלן לפתור את עצמו בהחזרת היין הנאסר כמו שהוא. שהרי גזלן שהחפץ הגנוב הוזק ברשותו איזה כשאינו ניכר יכול לומר הרי שלך לפניך. כמבואר בהמשך הסוגיה בדף נון ג' עמוד ב', וכאן הרי אי אפשר לחייבו מצד מה שהוא עצמו עשה את ההזק בידיים, שהרי על ההזק הוא פטור, מצד קמלה בדירה במיני. כותבים התוספות שאומנם זוהי סברת שמואל שאמר שיש כאן פטור של קמלה בדירה במיני, אבל דעת רבי, שמצד חיוב הגזילה יש לחייבו על כל הזק שיעשה הוא עצמו בחפץ לאחר מכן. גם אם בשעת ההזק לא היה ניתן לחייבו מצד קמלה בדירה במיני. שואלת הגמרא ולמאן דאמר לרב שאמר שהביאור מנסח במשנתנו, הכוונה מנסח ממש, מה איתה מה לא אמר? מדוע הוא לא ביאר שהכוונה מערב? משיבה הגמרא אמר לך, יוכל הרב להסביר לך. מערב היינו מדמע. שגם מדמע עניינו שמערב באתר דבר האוסרו. וכיוון ששנה התנה שהמדמע חייב, שוב אין צריך לשנות מנסח. מזה שהוא צריך התנה לשנות מנסח, מוכח שהכוונה לא מנסח ממש. ובא התנה להשמיענו, שאין לפוטרו מצד קמלה בדירה במיני. חוזרת הגמרא ושואלת, ואידך, למאן דאמר שמנסח זה מערב, מדוע הוא צריך התנא לומר גם מערב וגם מנסח? משיבה הגמרא קנסה הוא, כל חיובו של המזיק הזה כשאינו ניכר, אינו אלא קנס שכנסו חכמים. שהרי מצד הדין הוא פטור לפי שהזק שאינו ניכר אינו חשוב הזק, ומקנסה לא ילפינן, ובחיובי קנס אין למדים דבר מחברו שהרי אין חיובו מצד הדין, ובמקום שכנסו חכמים, כנסו, במקום שלא כנסו פטור. לכך הוא צריכה המשנה לשנות גם מדמע וגם מנסח. חוזרת הגמרא לשאול לדעת רב, ולמאן דיאליף קנסה מקנסה, ולרב שסובר שלמידי מקנס, שהרי הוא לא רצה לפרש שמנסח פירושו מערב, לפי שאפשר ללומדו ממדמע. כל אני למה לי? כל אילו האופנים מטמא, מדמע ומנסח שנאמרו במשנה, למה הוא צריך התנא לשנותם? והראיה יכול לשנות אחד מהם והיינו למידי ממנו לכולם. משיבה הגמרא צריכה אכן וצריך התנא לשנותם לפי שיש בכל אחד מהם טעם לחיוב שאין באחרים, ולא היינו למידים אחד מחברו. ומבאר את הגמרא מדוע. דהי תנא מטמא, אם התנא היה שונה דין המטמא בלבד, לא היינו למידים ממנו לחייב את המדמא. דהי תרומה היא מטמא, האמור במשנה ביורו מטמא תרומה של חברו, אבי אמינא הייתי אומר, שחכמים חייבו משום דקמה הפסידה לגמרי, שהפסיד אותה לגמרי שמעתה אינה ראויה לאכילה. ואם מטמא האמור במשנה פירושו שטימא חולין של חברו והזיקו במה שאינו יכול לאכולו בטהרה, היינו אומרים שהטעם שחייבו חכמים זה משום דאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל, לפי שהפרושים היו נזרים מטומאה גם בחולין, ולפי שעשה איסור כנסו חכמים לשלם. אבל מדמא שלא הפסידו לגמרי, שהרי יכול למוכרו לכהנים בדמי תרומה, וגם לא עשה איסור אימה לו, הייתי אומר שלא חייבו חכמים, לכך הוא צריך התנא לומר מדמא. והיא השמוינן מדמא שהוא חייב, ייתכן היה לומר שהמדמא בלבד חייבו חכמים לשלם. משום דשכיח. זה שכיח שיעשה כן. ובדבר שהוא שכיח, עשו חכמים תקנה לחייבו. אבל מטמא דלא שכיח אימה לו. במטמא שזה דבר לא שכיח, הייתי אומר שלא חייבו חכמים. לפיכך הוא צריך התנא לומר, מטמא. והיא השמוינן מטמא ומדמא. אם היה כתוב רק מטמא ומדמא שהם חייבים, עדיין לא הייתי לומד מהם לגבי מנסח. משום דלא קימלה בדירה במיני. שאין במטמא ומדמע איסור מיטה או מלכות, ואין בהם פטור של קמלה בדירה במיני, שאנחנו מפעילים רק את העונש החמור יותר. אבל מנסח דקימלה בדירה במיני שיש בו חיוב מיטה, אימא לא, לא הייתי אומר שחייבו חכמים בתשלומים אפילו במזיד. כמה שמלן, משמיעים לנו ואומרים שאין במנסח פטור של קמלה בדירה במיני, לא מפעילים נגדו רק את העונש החמור, כדי רבי ירמיה. ואנחנו הולכים כשיטת רבי ירמיה שאמר, שמשעת הקבעה הוא נתחייב לשלם, ואילו חיוב המיטה לא בא אלא בשעת הניסוך, ולכן הוא לא נפטר בזה שהתחייב מיטה, הוא לא נפטר מן התשלומים. אמנם לאחר שגזרו חכמים על המנסח, שוב לא היה צריך לשנות את המטמא, שהרי אפשר ללומדו ממנסח ומדמע, שאם נרצה לפוטרו, משום שאינו שכיח, גם מנסח לא שכיח. ואם נרצה לפוטרו משום שהוא הפסד מועט ממנסח, הרי המדמע הפסד מועט ממנו. אלא מכיוון שבתחילה גזרו על המטמא, לא זז המשנה ממקומה, המשיכו לגרוס בלשון המשנה מטמא, אף שאפשר ללמוד אותו ממנסח ומדמע. עכשיו מבארת הגמרא את הצריכות גם לפי הברייתא הגורסת, מטמא ומנסח ומדמע. במסכת בבא קמא דף קי"ז עמוד א' מבואר מלשון הברייתות שלא גזרו חכמים בבת אחת על המטמא ומדמע ומנסח, אלא בתחילה גזרו על שניים מהם ולאחר מכן על השלישי. ויש בזה חילוק בין הברייתות, שלפי הברייתה הראשונה, המדמע הוא זה שלא גזרו עליו בתחילה אלא לאחר זמן. ולפי הברייתה השנייה, המנסח הוא זה שלא גזרו עליו בתחילה. והצריכותא שהגמרא אמרה, זה לפי הסדר שבמשנתנו שנקטה מדמע לפני מנסח. והיינו כדעת הברייתא השנייה שם. עכשיו מבארת הגמרא את הצריכותא גם לפי דעת הברייתא האחרת. שואלת הגמרא, ולהדתני אבוע דרבי אבין, למה ששנה אבוע של רבי אבין, אביו של רבי אבין, בראשונה היו אומרים שהמדמע והמנסח בלבד חייבים, ולאחר מכן חזרו לומר, אף המדמע חייב, נמצא לפי ברייתא זו, שאחר שכבר גזרו על המנסח, הוסיפו לגזור על המדמע. נשאלת השאלה כולני, למה לי? למה הוא צריכו לגזור בפירוש על המדמע? והרי כיוון שגזרו על המדמע והמנסח, כל שכן שהמדמע חייב. משיבה הגמרא צריכה, וצריכו חכמים לגזור על כל אחד מהם, ולא היינו למידים אחד מחברו. דיה השמוינן מטמא, אם היו משמיעים מטמא, היינו סבורים שחכמים חייבו משום דלוקים לבדרה במיני, שאין בו עונש מיטה או מלכות. אבל מנסח דקים לבדרה במיני, שיש בו חיוב מיטה, שהרי עבד עבודה זרה אימה לא. הייתי אומר שלא חייבו חכמים לשלם ממון. לכך הוא צריכו לומר על המנסח שהוא חייב. דיה השמוינן מנסח, אם היו משמיעים לנו מנסח, היינו סבורים שרק מנסח חייבו חכמים, משום דקה מפסיד ללגמרי, שהרי עשרו בהנאה. אבל מתמד לא מפסיד ללגמרי, שרי יכול להכילן לבהמתו או להסיכן תחת תפשילו. אימא לא, אולי לא כנסו חכמים. לכן הוא צריכו לגזור גם על מתמד. ויהיה השמועין ענן התארתי, אם היו משמועים לנו רק מתמד ומנסך, היינו סבורים שדווקא באילו חייבו חכמים משום דה הפסד מרובה, שהם אסורים באכילה. אבל מדמע דה הפסד מועד, שרי מותר באכילה לכהן, אימא לא חייבו חכמים. צריך, לכן צריך להשמיע לנו את כל שלוש הדברים של מתמד, מדמע ומנסך. שאם עשו זאת במזיד, חייבים. אומרת הגמרא אצלנו במשנה נתבהר שחכמים תקנו שהמטמא, והמדמע והמנסח חייבים במזיד ופטורים בשוגג מפני תיקון העולם. אבל לא נתבהר איך היה דינמי דאורייתא ומה טעם תקנו כך חכמים, ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בזה. אומרת הגמרא אמר חזקיה, דבר תורה מדאורייתא הדין הוא שהמטמא והמדמע והמנסח, אחד שוגג ואחד מזיד חייב. מה הטעמה? מהו הטעם? הזק שאינו ניכר שמי הזק. ולכן אף שאין ההזק של המטמא והמדמע והמנסח ניכר בפירות, דינם כשאר מזיקין שחייבים בין אם הזיקו במזיד, בין אם הזיקו בשוגג. ומה הטעם אמרו חכמים במשנתנו שהמטמא והמדמע והמנסח בשוגג פטור? תקנת חכמים היא לפוטרו כדי שיודיעו שהמטמא או המדמע או המנסח פירותיו של חברו יודיע לבעל הפירות שפירותיו אסורים ולא ייקשל באכילת איסור. אם נחייב את המזיק לשלם, יש לחשוש שלא יודיעו שטימא או דימע או ניסח, כדי לא להתחייב בתשלומים. שואלת הגמרא יחי אפילו במזיד נמי, אם כך, אם הוא טימא או דימע או ניסח במזיד, גם יש לפוטרו את המזיק מאותו הטעם עצמו כדי שיודיע לבעל הפירות וימנע ממנו מאכילת איסור. תרצת הגמרא אשתה לאוזוקי כמחוון הודיעו אלו מודלי. הרי העושה במזיד מתכוון בעצם להזיק את בעל הפירות על ידי שיאסרו פירותיו, וכי ייתכן שלא יודיע לו על כך. הרי עיקר כוונתו שידוע בעלים, אז ודאי שהוא יודיע לו. ורבי יוחנן אמר, דבר תורה מדאורייתא הדין הוא שהמטמא והמדמע והמנסח אחד שוגג ואחד בזיד פטור. מה הייתה מה הסיבה? הזק שלא ניכר לא שמי הזק. וכיוון שאין הזקם של אילו ניכר, אינם חייבים כלל מדין מזיק. והדבר ברור שאף שהמזיק את חברו הזק שלא ניכר פטור מדאורייתא מלשלם, מכל מקום מדאורייתא אסור לאדם להזיק את חברו בהזק שלא ניכר, שהרי עובר על ואהבת לרעך כמוך, וגם הלא תשנא את אחיך בלבביך. והרי אפילו הונאת דברים אסור לאדם להונות את חברו. ממילא אין שום סברה לומר שמן התורה היתרו להפסיד את חברו בהזק שאינו ניכר, אלא שהתורה לא חייבה אותו בדין נזקין, ומסרה את הדין הזה לבית דין שיכנסו אותו כפי ראות עיניהם. אם כן, רבי יוחנן אמר, דבר תורה מדאורייתא הדין הוא שהמטמא והמדמה והמנסח, אחד שוגג ואחד מזיד, פטור, כי הזק שאינו ניכר לא שמי הזק. מה הטעם אמרו במשנתנו המטמא והמדמה והמנסח במזיד חייב? כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומטמא תערותיו של חברו ואומר, פטור אני. אם כן, תיקון העולם של חכמים, לדעת חזקיה, לפתור את השוגג, לדעת רבי יוחנן, לחייב את המזיד. מקשה הגמרא מהמשנה לקמן בדף נ"ד עמוד ב, על חזקיה שסובר שהזק שאינו ניכר, שמי הזק. תנא נאמר במשנה, הכהנים שפיגלו במקדש, שחשבו בשעת שחיטת הקורבן או בשעת זריקת דמו, לאכול ממנו מחוץ לזמן שקבעה התורה לאכילתו והזיקו בכך את הבעלים, כי נפסל קורבנם, ועליהם להביא קורבן אחר אם היה הקורבן חובה, וגם אם היה הקורבן נדבה, שאין הבעלים חייבים להביא אחר במקומו או מכל מקום, חייב הכהן לשלם לבעלים שהפסידם, שהרי רצו להביא דורון למקום ולא עלתה בידם. אם היו מזידים שהיו יודעים שהקורבן נפסל בכך, חייבים לשלם דמי הקורבן לבעליו. ותני עלה, ובברייתא נאמר על המשנה הזו, שדבר זה חכמים תקנו מפני תיקון העולם, הרי מבואר במפורש בברייתא, שטעם החיוב של המפגל במזיד זה מפני תיקון העולם, לפי שמעיקר הדין, אין לחייבו, כיוון שהוא הזק שאינו ניכר. וחכמים חייבו, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד, הולך ועוסק כן ואומר פטור אני. והיא אמרת הזק שאינו ניכר שמי הזק. אם אתה חזקיה סובר שהזק שאינו ניכר נחשב להזק, נמצא שם מפגל במזיד חייב מעיקר הדין. ותקנת חכמים לא הייתה, אלא לפתור את השוגג. ואם כן, האיש שוגגין פטורין מפני תיקון העולם מבעלי. היה צריך להיות כתוב שהשוגגים פטורים מפני תיקון העולם. תרץ את הגמרא חנמיקה אמר, אכן כך אומרת הברייתא, המזידים חייבים, השוגגים פטורים מפני תיקון העולם. תקנת חכמים הייתה לפתור את השוגג. בתיקון העולם היינו כדי שיודיעו לבעלים ולא ייקשלו באכילת איסור. מוסיפה הגמרא ומקשה על מי שסובר שהזק שאינו ניכר שמי הזק, דהיינו על חזקיה. מה טיב רבי אלעזר? מקשה רבי אלעזר, שנינו בברייתא, שמופיע במסכת בבא קמא דף נ"ו עמוד א', העושה מלאכה במי חטאת, מי מעיין שמילאו אותם בכלי כדי לעזות בהם אפר פרה אדומה והם נפסלים בעשיית מלאכה. ומי שעשה מלאכה בפרת חטאת בפרה אדומה עומדת להישחט ולהישרף כדי לעשות ממנה אפר חטאת, שאם נעשה במלאכה היא פסולה לפרה אדומה, פטור מדיני אדם שאין חייב לשלם וחייב בדיני שמיים, יש עליו עונש משמיים כיוון שנתכוון להפסיד את ישראל. זאת אומרת, מסביר התפארת יעקב, שאפילו אם רצה לעשות תשובה, הוא לא צריך אלא לשוב על מה שנתכוון להפסיד ממון ישראל. ולכאורה, הטעם שהוא פטור מדיני אדם הוא, לפי שאין ההזק ניכר במים ובפרה. והיא אמרת, אם אתה חזקיה סובר הזק שאינו ניכר שמי הזק, בדיני אדם נעמי לחייב, שיהיה חייב גם בדיני אדם. אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב לזר עצמו מתרץ את קושייתו. רב לזר השיב מהברייתא הזו לדברי האומר הזק שאינו ניכר שמי הזק, הוא מיישב את הברייתא שלא קשה ממנה, על חזקיה שאמר שהזק שאינו ניכר שמי הזק, לפי שמה שפטרה אותו הברייתא אינו מצד הזק שאינו ניכר, אלא שהברייתא מדברת באופן שלא עשה בהם מלאכה בידיים, אלא את הפרה פסלה על ידי שהכניסה לרווקה על מנת שתינק את אימה, וגם נתכוון שתדוש בתבועה עם שאר הבהמות, שאין ההזק מצד המעשה שהכניסה לרווקה, שהרי אם הייתה כוונתו רק כדי שתינק לא נפסלה הפרה, ואין הפסול אלא מצד מחשבתו שנתכוון שגם תדוש, וזה אינו אלא גרמה, וגרמה בנזיקין פטור. והעושה מלאכה במי חטאת שאמרה הברייתא, היינו כגון שפסלן על ידי ששקל בהם משקלות, שהיו המים מונחים בכף מוזניים, והיה משקלן ידוע, והניח אותו דבר שכנגדם בכף השנייה, כדי לדע את משקלו, ובזה פסל את המים, ולכן פטור לפי שלא עשה בהם מעשה בידיים. שואלת על כך הגמרא ואמר רבה, מי חטאת ששקל בהם משקלות כשירה, לפי שאין זה נחשב שעשה בהם מלאכה, ולדבריך מוכח מהברייתא שגם באופן זה נפסלו המים, שהרי הוא צריכה הברייתא להשמיענו שאינו חייב לשלם. מתרצת הגמרא בדף נ"ג עמוד ב' לא קשיא. לא קשה מהברייתא, אין סתירה לדברי רבא. כל אחד מהם מדבר באופן אחר. הברייתא מדברת באופן כששקל בגופן של המים, כגון שהיו המים מונחים בכלי שיש בו סימני מידה, והניח חתיכת בשר בתוך המים, ועל ידי זה שהוא רואה כמה פסים עלו המים בכלי, יודע משקל הבשר ובאופן זה נפסלו המים. דברי רבא שאמר שהמים לא נפסלו, מדובר בחשי נגדן. כששקל דבר כנגדן בכף המוזניים, ודבר זה אינו נחשב למלאכה. מקשה הגמרא עם הברייתא מדברת כששקל בגופן, אם כן מעשה כאבית בהו, הרי עשה מעשה ההזק בידיים בגוף המים, והיא הזק שאינו ניכר שמי הזק. אם אתה אומר שהזק שאינו ניכר נחשב להזק, בדיני אדם נמי לחייב, שיהיה חייב גם בדיני אדם. ותרץ את הגמרא אל הידי וידי, צריך לומר בין הברייתא ובין דברי רבא מדברים בששקל כנגדן. ולא קשה, אין סתירה בין הברייתא לבין דברי רבא. הברייתא שמוכח ממנה שמיים נפסלים בכך מדברת בדעסך דעתי, שהשיח דעתו משמירתן בשעה ששקל כנגדן, ומי חטאת נפסלים בהסך הדעת, שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ט' למשמרת למי נידה. לומדת הגמרא במסכת יום הדף מבית עמוד בית שמי חטא צריכים שימור עד שיזה מהן, ומכל מקום בדיני אדם אינו חייב משום שאינו מעשה בידיים אלא רק גרמה. מה שאמר רבא שאין המים נפסלים וששקל בהם משקלות, מדובר דלא אסך דעתי, שלא ישיח דעתו מהם גם בשעה ששקל כנגדן, ועל כן לא נפסלו. כעת רב פאפה מוכיח מהמשנה במסכת בבא קמא כשיטת המן דאמר שהזק שאינו ניכר לא שמי הזק, לא נחשב להזק. מה טיב רב פאפה? מקשה רב פאפה, שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף צד עמוד ב', גזל מטבע ונפסל, אדם שגזל מטבע מחברו ולאחר זמן גזר המלך על צורה זו שלא תיצא בהוצאה, שלא משתמשים במטבע הזו יותר, וכן אם גזל תרומה ואחר כך נתמת מאליה, או שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הגזלן לבעלים הרי שלך לפניך ומחזיר לו את החפץ כמו שהוא, כיוון שאין ההזק ניכר בהם. אבל את החפץ עצמו הוא צריך להחזיר, משום שנאמר וישיב את הגזלה אשר גזל. והגמרא בבבקם הדף צדיחת עמוד ב' דורש את הפסוק שיחזיר כעין שגזל. והיא אמרת, אם אתה אומר הזק שאינו ניכר שמי הזק, נחשב להזק, איך פותר עצמו בהחזרת החפץ האסור בענה? הרי היי אדם זה גזלנו, ומשעה שמשך את הגזלה, הרי היא עומדת ברשותו, ונתחייב בהשבת הגזלה. וכיוון שהוא זק החפץ ואינו שווה כבתחילה, שוב אינו יכול לצאת ידי חובה בהשבת החפץ. אלא ממון המעליה בה ישלומי. ממון, כפי מה שהיה שווה החפץ בשעת הגזלה, את זה הוא צריך לשלם. מזה שאמרה המשנה שיכול הגזלן לפתור עצמו בהחזרת החפץ האסור מוכח, שהזק שאינו ניכר, לא שמי הזק. מסיקה הגמרא מכוח הקושייה הזאת יופתה. אכן מהמשנה הזו, קושייה חמורה על דברי חזקיה שסובר, הזק שאינו ניכר, שמי הזק, ונדחו דבריו. אבל באמת היה אפשר לומר, שהדבר תלוי במחלוקת הנאים, והתנא של משנתנו הוא מהסוברים ששמי הזק. שהרי בסמוך מביאה הגמרא מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בברייתא שאפשר לפרשה שהם נחלקו בדין הזק שאינו ניכר. ככה תוספות בדיבור המתחיל תיופתא. מברר את הגמרא אם דין הזק שאינו ניכר תלוי במחלוקת תנאים. לימא כתנאי האם נאמר שדין הזק שאינו ניכר נחלקו בו תנאים בברייתא שלפנינו. שנינו בברייתא, המטמא טהרותיו של חברו והמדמה מערב תרומה בחולין של חברו והרי אסורה לזרים וצריך למוכרו לכהנים בזול, והמנסח את היין של חברו לעבודה זרה ועשרו בהנאה, אחד שוגג ואחד מייזית חייב. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר בשוגג פטור במייזית חייב. מברר את הגמרא מה אליו באקה מפלגי. האם הם לא נחלקו בדין הזה? דמר סבר רבי מאיר סובר יזק שאינו ניכר שמי יזק, ולכן הוא מחייב בין במייזית, בין בשוגג. ומאיכן לומדים שחייב גם בשוגג? כי בתורה נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ה לגבי חיובי מזיק פצע תחת פצע, הפסוק הזה לכאורה מיותר. כי כבר נאמר בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ט, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. לכך דורשת הגמרא שהפסוק הזה בא ללמד על מזיק שחייב אפילו בשוגג. ומר סבר, אומרת הגמרא, ורבי יהודה סובר הזק שאינו ניכר לא שמי הזק, ולכן בשוגג פטור. ובמזיד חייב מתקנת חכמים שכנסו אותו כדי שלא יהיה כל אחד ואחד, הולך ומטמא תערותיו של חברו, ואומר שהוא פטור. דוחה רב נחמן בר יצחק את הביור הזה ותולה את מחלוקתם בדבר אחר. אמר רב נחמן בר יצחק, דקו לאלמה בין רבי מאיר ובין רבי יהודה סוברים הזק שאינו ניכר, לא שמי הזק. ומן הדין היה לו להיות פטור אפילו במזיד. אלא שחכמים חייבו כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומטמא תערותיו של חברו. ואחה, בכנסו שוגג עת ומזיד כמפלגי. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, האם כנסו גם בשוגג בגלל מזיד או לא? דמר סבר רבי מאיר סובר כנסו שוגג עת ומזיד, חכמים חייבו את השוגג אגב המזיד, ואף שגם המזיד אינו חייב אלא מתקנת חכמים, חייבו חכמים גם את השוגג, לפי שאם יפטרו אותו בשוגג יבוא לעשות כן במזיד ויאמר שוגג הייתי. ומר סבר רבי יהודה סבר, לא כנסו שוגג עת ומזיד, ורק במזיד חייבו חכמים כדי שלא ילך ויתמא תערותיו של חברו ויפטר. ולמרות שיכול להערים ולהזיק במזיד ויאמר שוגג הייתי, מכל מקום, לא רצו חכמים לחייב אף את השוגג, כיוון שאם היו עושים כן, היו מחייבים גם את מי שבאמת עשה בשוגג. וזאת מספק שמה הוא מערים, ולא רצו חכמים להוציא ממון מספק. מקשה הגמרא מברייתא ששנינו בה להפך בדעת רבי מאיר ורבי יהודה בדין, האם כנסו שוגג עת ומזיד. אומרת הגמרא, ורמי דרבי מאיר דרבי מאיר, ורמי דרבי יהודה דרבי יהודה. מהברייתא שלפנינו קשה מדברי רבי מאיר על דברי רבי מאיר, וכן קשה מדברי רבי יהודה על דברי רבי יהודה. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת בבא קמא דף עין א' עמוד א', וכן במסכת חולין ובמסכת ביצה ובמסכת שבת ובמסכת כתובות. המבשל בשבת, אם עשה זאת בשוגג, יאכל, רשאי הוא לאכול את התבשיל אפילו בו ביום, אבל אם הוא בישל במזיד, לא יאכל. אינו רשאי לאוכלו בו ביום, לא הוא ולא אחרים, אבל במוצאי שבת גם הוא עצמו רשאי לאוכלו. רק לאחר שעבר הזמן שלוקח לבשל את התבשיל הזה. אלו הם דברי רבי מאיר. וצריך לדעת שלדעת רבי מאיר ורבי יהודה אין במעשה שבת איסור מן התורה כלל, ודורשים זאת מהפסוק בספר שמות פרק למד א' פסוק י' ד', ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, היא קודש ואין מעשה הקודש. והטעם שאסרו בו ביום זה רק מדרבנן כדי שלא ייהנה מעבירה או מצד כנס. ולכן לא אסר רבי מאיר אלא במזיד שיש עבירה, אבל בשוגג לא אסר כלל. רבי יהודה אומר, אם בישל בשוגג יאכל אפילו הוא עצמו למוצאי שבת לאחר שימתין בכדי שיעשו. וכל שכן, שאחרים מותרים לאוכלו במוצאי שבת, אבל בו ביום התפשיל אסור, בין לו ובין לאחרים מפני שכנסו שוגג עתו מיזיד. ואם בישל במיזיד לא יאכל הוא עצמו את התפשיל עולמית, לא יאכל לעולם, אבל אחרים רשאים לאוכלו במוצאי שבת. רבי יוחנן הסנדלר אומר, אם בישל בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו. ואם בישל במיזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים. ובמסכת כתובות נחלקו רבחה ורבינה בדעת רבי יוחנן הסנדלר. יש מי שסובר שמעשה שבת אסור מן הדין, ולומדים זאת מהפסוק ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, כשם שקודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורים באכילה. והשני סובר שגם לדעת רבי יוחנן הסנדלר אינה איסור אלא מדי רבנן. ומהמשך הפסוק מחללי המות יומת למד רבי יוחנן הסנדלר שאין איסור מעשה שבת אלא כשעשה באופן שיש חיוב מיטה, דהיינו במזיד, מה שאסר בשוגג למבשל עצמו לעולם ולאחרים עד מוצאי שבת, לכולי עלמא זה מדי רבנן. הרי מבואר בברייתא הזו שרבי מאיר לא כנס שוגג עתו מיזיד, ורבי יהודה כנס שוגג עתו מיזיד. ומעטה לפי מה שפירשנו שהמחלוקת ביניהם בברייתא של המטמא והמדמא והמנסח היא, אם כנסו שוגג עתו מיזיד, אם כן קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה. שהרי שם בברייתא מבואר להפך, שרבי מאיר כנס שוגג עתו מיזיד, וחייב את המטמא והמדמא והמנסח אפילו בשוגג, ורבי יהודה לא כנס אותם אם הזיקו בשוגג. אז מתרצת הגמרא בתחילה את דברי רבי מאיר ואומרת דרבי מאיר דרבי מאיר לא קשיא אין סתירה, כי כנס רבי מאיר כשכונס רבי מאיר גם את השוגג בדרבנן, במטמא מדמא ומנסח שאין איסורן אלא מדרבנן, שהרי מדאורייתא היזק שאינו ניכר לא שמי היזק, ודברי סופרים צריכים חיזוק יותר מדברי תורה כדי שלא יבואו לזלזל באיסורי דרבנן. אבל בדאורייתא במבשל בשבת שאיסורו מדאורייתא לא כנס לא כונס רבי מאיר, שדברי תורה לא שכיח שיעברו עליהם והם אינם צריכים חיזוק. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, והמנסח איסור דאורייתא הוא וככנס וכן כונס רבי מאיר, רצת הגמרא משום חומרא דעבודת כוכבים כנס לי, מפני חומר איסור עבודת כוכבים כנס רבי מאיר אפילו בדאורייתא, כדי להרחיק מאיסור עבודה זרה. ועכשיו מתרצת הגמרא את דברי רבי יהודה דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא, כי לא כנס כשלא כונס רבי יהודה את העושה בשוגג בדרבנן, זה במטמא מדמא ומנסח שאיסורן מדרבנן, לפי שאין איסור דרבנן חמור כל כך לכונסו אפילו בשוגג. אבל בדאורייתא במבשל בשבת שאיסורו דאורייתא, כיוון שעבר על איסור חמור, כנס כונס אפילו בשוגג כדי להרחיק מאיסור דאורייתא. מקשה הגמרא והמנסח, והרי מנסח איסור דאורייתא ולא כנס ולא כונס רבי יהודה לחייבו בשוגג. תרצת הגמרא משום חומרה דעבודת כוכבים יבדל בדילי מיני, משום חומר איסור עבודת כוכבים בני אדם מתרחקים מעצמם מאיסור עבודה זרה ואין צורך לכונסו. מקשה הגמרא מברייתא בא כנס רבי מאיר בשוגג אפילו באיסור דאורייתא. ורמי דרבי מאיר דרבי מאיר בדאורייתא קשה מדברי רבי מאיר על דברי רבי מאיר עצמו בדין כנסו שוגג עתו מיזיד באיסור דאורייתא. דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת תרומות פרק ב' משנה ג', הנוטע בשבת אם בשוגג נטע יקיים, רשאי לקיים את הנטייה, ואם במיזיד נטע יעקור. והנוטע בשביעית בשנת השמיטה בין בשוגג בין במיזיד יעקור, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר בשביעית בשוגג יקיים, במיזיד יעקור, ובשבת בין בשוגג ובין במיזיד יעקור. והרי לנטוע בשביעית זה איסור דאורייתא, וכנס רבי מאיר גם בשוגג, וזה סותר לדברי רבי מאיר עצמו שבמבשל בשבת לא כנס שוגג עתו מיזיד. מיישבת הגמרא שמגוף הברייתא עצמה מוכח שדברי רבי מאיר כאן נאמרו מטעם אחר. משיבה הגמרא ואומרת ולטעמך לפי סברתך שטעמו של רבי מאיר שאמר בשביעית בין בשוגג בין במיזיד יעקור, זה מפני שכנס שוגג עתו מיזיד בדאורייתא? אם כן תקשה לך איגופה, הברייתא עצמה תהיה קשה. מכדי הרי הדאורייתא והדאורייתא. גם שביעית היא דאורייתא וגם שבת היא דאורייתא. מה ישנה שבת ומה ישנה שביעית? מה החילוק בין שבת לשביעית שבשבת אמר רבי מאיר יקיים ובשביעית אמר יעקור? אלא אתם כדקתני טעמה. שם הטעם כמו שמפורש בברייתא. אמר רבי מאיר, מפני מה אני אומר בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקור, ואילו בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור? מפני שישראל מונין שנות נטיעותן לשביעית, לפי שיש צורך למנות שנות הנטייה לאורלה ולרווי, ומונין באיזה שנה נטע את האילן. אם נתיר לו לקיים את האילן, כאשר יבואו למנות שנות נטייה זו, ידעו שנטעה בשביעית, ויבואו לטעות ולומר שמותר לנטוע בשביעית, ואין מונין לשבתות. לא מונים ימי נטיות לשבתות, שאין שום צורך בדבר לידע באיזה יום בשבת ניטע אילן, וגם אם יקיים את האילן, לא ייזכר דבר שניטע בשבת, ועל כן אין טעם לקונסו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הפנון ב' ממסכת גיטין, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי אין האפוטרופוס יכול לאסר את פירות היתומים? שאלה שנייה, לצורך אילו מצוות מוציאים מכספי היתומים? שאלה שלישית, באיזה קניין היתומים קונים את טלטלין? שאלה רביעית, לצורך אילו הוצאות מוכרים את קרקעות היתומים בלא מכרז? שאלה חמישית, באיזה מנסח נאמר במשנה שבשוגג פטור ובמזיד חייב? שאלה שישית ואחרונה על דף נון ב', האם אפוטרופוס שמינו בית דין או אבי יתומים נשבע? מהשאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי, כ"ד בשבט תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף נון ב' ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, כ"ה בשבט תשע"ו, ונלמד דף נון ג' ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.